קודם כל, ערב טוב, כי מועדים לשמחה, אנחנו בהושענא רבה. ברשותכם, הנושא שרציתי שנלמד ביחד, זה הנושא של באמת הישועה. הושענא רבה, הפשט, המילה הושענא רבה, זה ישועה גדולה, תודה רבה, ישועה גדולה, הושענא רבה, ישועה גדולה. מאיפה לומדים את כל העניין של הושענא בכלל? אנחנו נוהגים כל יום מימי הסוכות להקיף את המזבח ולהגיד הושענא, 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 הושענא. כל העניין של הישועה הזאת, אנחנו מבקשים אותה. ובמיוחד העניין הזה של הושענא רבה, ולצורך זה, ברשותכם, הבאתי כאן מקורות. יש כאן מקור אחד, מופיע גם מי מרום, תשימו לב לבנות גם. אם אפשר לחלק לכל שתי בנות או משהו שיהיה את ה... וגם אצל הבנים. איפה שמופיע מי מרום. יש כאן עוד דפים, אפשר לחלק. הגמרא במסכת שבת כתוב, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים שהערב זה יום הדין, חתימת הדין, נאמר. אז כשאדם מגיע לשמיים, נשמתו של האדם מגיע לשמיים, אז שואלים אותו כמה שאלות, את האדם, שבעצם זה סיכום החיים, אפשר לומר. הדברים היותר חשובים בחיים, אלה השאלות ששואלים את האדם כשהוא מגיע לשמיים. בדף הזה זה מופיע למעלה, הגמרא, כן, אני מצטט את הגמרא. בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, דיינו, היית אדם הגון, היית אדם ישר, פיך כלבך, זה פירוש אחד, פירוש אחר, נסעת ונתת באמונה. למדת במחלקת אמונה של מכון מאיר? אמונה צריך ללמוד. נסעת ונתת בענייני אמונה, אבל הפשט הוא כזה, קודם כל, תהיה אדם ישר. נסעת ונתת באמונה, קודם כל, ישרות. קבעת עיתים לתורה, אדם בדרך כלל, הוא עסוק, טרוד פרנסתו, בעניינים אחרים, אבל צריך לקבוע עיתים לתורה. קבעת עיתים לתורה, תפתחו פנקסים, תתחילו לרשום. זה היום. זה היום של החשבונו. קבעת עיתים לתורה, עסקת בפריאה ורבייה, התחתנת כבר? התחתנת? עוד לא. וואי וואי. עסקת בפריאה ורבייה. הדברים היותר חשובים בחיים. אדם ישר, עוסק בתורה, הקים משפחה, ציפית לישועה. פתאום באה איזו שאלה, ציפית לישועה? מה זה הפירוש ציפית לישועה? אומר רש"י, מצד ימין, הדגשתי את רש"י, אומר רש"י במקום, ציפית לישועה לדברי הנביאים? דהיינו, איך אתה חיית? אתה חי רק את ההווה, או אתה גם מסתכל על העתיד? יש מדרגות בחיים, יש אדם שחי רק את ההווה. אבל יהודי, כל יהודי, צריך להסתכל גם על העתיד, מה יהיה עם עם ישראל? לאור זה הוא צריך לחיות. ציפית לישועתו של עם ישראל, שכל הנביאים מדברים על הישועה, אתה מאמין שעם ישראל יבשע? והיינו באמת במצבים מאוד קשים בגלות וכל זה. האם ציפית לישועה או לא ציפית לישועה? זאת שאלה חשובה מאוד. פלפלת בחוכמה? הבנת דבר מתוך דבר? כל השאלות האלה זה כבר בלימוד תורה, מדרגות בלימוד התורה. אני רוצה רק להתייחס לציפית על הישועה הזאת. ציפית על הישועה, אנחנו בסוכות לא מצפים, אלא זועקים, צועקים. אנא השם, הושיע נא, הושיע, הושיע, הושיע. כל המציאות של סוכות, זה של ההקפות, והושענא רבה מיוחד, והושיע נא. מה הושיע נא באופן פרטי? זה לא עניין. גם זה, אנחנו חלק מהכלל. אבל הציפייה לישועה זה של דברי הנביאים. שמדברים על קיבוץ גלויות, מדברים על אימות המשיח, אחרית הימים, האם אתה מאמין, או בלשון הפשוטה שלנו, שיהיה טוב, מה אתם אומרים? יהיה טוב? מה אתם אומרים? לא רק לפרט, אלא יהיה טוב לכולם. אתם מאמינים שיהיה? אתם אופטימיים או פסימיים? זה הציפייה לישוע. לעם ישראל, לפרט ישראל, לכלל האנושות כולה. האם ציפית לישוע או לא? למה אני אומר, אנחנו עוסקים עכשיו בסוכות, בלא בציפייה רק, אלא גם בזעקה. אנא השם, הושיע נא, הושיע נא, הושיע נא. באים בדרישה, בתביעה, הושיע את עם, מה זה הישוע הזאת? ומה הכוונה? זה הנושא. הרב חרלאפ כאן כתב... מעייני הישועה, הספר עצמו ממעייני הישועה כשמו כן הוא, מעייני הישועה, שבתם מים בססון ממעייני הישועה, תכף נגיע לגלל הדבר הזה. הוא מדבר על הציפייה הזאת של הישועה שאנחנו מצווים עליה, בואו נראה. אני אקרא כאן, אצטט חלקים מדברי הרב חרלאפ, יש לכם את הדפים? אם לא, אז תקשיבו. ציפיית ישועה, מה שהגמרא כאן אומרת שכל אדם צריך לצפות. אי אפשר להימלט מהצרות והיגונות שבעקבות המשיחה זולת על ידי ציפיית ישועה. אותן צרות והיגונות שבעקבות המשיחה, הגמרא אומרת, חוצפה ישגה, המשפחה נהרסת, בת קמה באימה, קלה בחמותה, פני הדור כפני הכלב. תראה, פירוט שאנחנו רואים אותו היום במוחש, גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, וגם ברמה הלאומית, כן? אני כרגע לא אפרט את הדברים, אבל כל הצרות שאנחנו נמצאים בהם כרגע, לכאורה, על פניהם, אומר, אי אפשר להימלט מהם, אי אפשר להתגבר עליהם, אי אפשר להתמודד איתם, אם אין לך ציפייה לישועה. וכדי שהציפייה לישועה תהיה נחקקת בעומק הנפש פנימה, עד כדי כך שתתגשם בחיים במעשה, לחיות על פי ציפייה זו. מה זאת אומרת לחיות על פי ציפייה זו? אדם צריך אופק בחיים שלו. אופק זה העתיד שלו. יש אדם עם אופק גדול, יש אדם שאין לו אופק בכלל, צר אופקים, בכלל אין לו אופק, אין לו עתיד בכלל. אני תמיד אומר, כמילתא דבדיחותא, אני רוצה לדעת, להבחין איזה אנשים אני משוחח איתם, אני אומר, אני שואל את האנשים לגבי העתיד, אני שואל אתכם, מה אתם אומרים? יש לכם עתיד או אין לכם עתיד? עכשיו, אני מסתכל על הפנים, מי שמחייך, סימן? יש לו עתיד. מי שנשאר ככה עצוב, הוא אומר, וואי וואי וואי, אני לא רואה את העתיד. נקרא צדיקים לעתיד לבוא, יש ביטוי כזה... בחז"ל, צדיקים לעתיד לבוא. הרב קוק מסביר מה זה צדיקים לעתיד לבוא, שבמעשה בראשית, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא גנז את האור של מעשה בראשית, רש"י אומר במקום, לצדיקים לעתיד לבוא. אז באופן פשוט, אנשים מבינים מה זה צדיקים לעתיד לבוא. צדיקים לעתיד לבוא זה אנשים שפעם יחיו ויזכו לאור הזה. זה נקרא צדיקים לעתיד לבוא, באופן פשוט. אבל אומר הרב קוק זצ"ל, זה לא ככה. צדיקים לעתיד לבוא זה צדיקים שחיים בהווה את העתיד. את העתיד לבוא. האמונה שלהם היא כל כך חזקה בעתיד, בעתיד טוב של העולם ושל האומה ושל הכלל ושל הפרט, זה נקרא צדיק לעתיד לבוא. או בלשון שלנו בעל חזון. יש לו אופק, יש לו חזון. אז זה מה שהוא אומר, את רוצים להתגבר על כל הקשיים, צריך להסתכל קדימה, צריך להסתכל על העתיד. עד ידי כך תתגשם בחיים במעשה לחיות על פי ציפייה זו. יש צורך להתעמק בלימוד הישר בתוכנם של הגילויים העתידים, דיינו לפתוח תנ"ך, לפתוח דברי חז"ל, ולהסתכל אל המציאות העכשווית בעיניים של התורה. ונעמי עליית ההוויה והתרוממות כל הנמצא בה, שכן על ידי העיון והעמוק בעניינים אלו וההתרוממות הרוחנית שעל ידם, כל האיברים והגידים מתחילים להתנועע לטוב, הצפון שבנוראות עליית העתיד המזהיר והמהיר. אנחנו נגיע אחר כך לשמחת בית השואבה, נראה שהרב חרלט מדבר כאן על אותם, שמחת בית השואבה הייתה בנויה בצורה כזאת, שבמרכז המעגל היו הצדיקים. מסביב היו האנשים שרק חוו את השמחה. היו האנשים, המעגל היותר קרוב, יותר רחוק, היו נשים שעמדו על היציאה למעלה, וכולם חוו את השמחה, אבל מי שעשה את השמחה, מי שהיה המנוע של השמחה, מי שהיה במרכז השמחה, זה אותם צדיקים שעליהם מדבר כאן הרב, שהם חיים את העתיד. שלרגלי הערתו בכל העולם כולו, בכל המחשקים, יעלו גם אמה לתכונה בהירה ומזהירה, ומתוך זה מתרוממים הם למדרגה עתיד, מדרגת העתיד ותכונת החיים בכל הפרטים, בכל הבחינות מתעלה, ומתרוממת לחיים עליזים, חיים רוחניים, חיי עתיד נצחי, באופן שמרום מרומים ועד המדרגה היותר נמוכה, נטוי קו אחד מהרת העתיד הנפלא והמזהיר, החובק בזרועו ישועת כל עולמים כולם. ציפית לישוע. האם חיית את העתיד? האם האמנת את העתיד? האם פעלת לפי העתיד? היית השותף לאלה? לעניין של העתיד לבוא, או היית פסיבי, או שלא היה בראש שלך, שהיית מכיוון אחר. אז ככה, בכל דור ודור, בכל מקום מקום, יש קבוצת אנשים משפיעים, ויש מושפעים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שנאמר כבר בהתחלה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומר בעל העמק דבר, מה זה השמיים והארץ? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ממשפיעים, ומושפעים. המשפיעים אלה הבחינה של השמיים, והארץ היא המושפעת מהמשפיעים. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ככה הוא גם ברא את החברה, החברה האנושית. החברה האנושית בנויה מאנשים בעלי השפעה, ואנשים מקבלי השפעה נורא. ככה גם בעם ישראל. גם בעם ישראל יש אנשים מיוחדים שהם בעלי השפעה, בעלי הערה מיוחדת נורא בלשון המודרנית שלנו, ויש כאלה שמוארים על ידי המוארים האלה, על ידי האנשים בעלי ההשפעה. ואלה האנשים היחידים השלמים, תעברו לחלק השמאלי של הרב חרלה, ועוד מה נראה אותם בדברי חז"ל, את אותם האנשים. בעקבתא דמשיחא, לפני שמגיע הזמן השלמות היותר נשגבה, והתגלות המגמה העיקרית ביצירת ההוויה כולה, דרושים אז אנשים גדולים רמי המעלה שיהיו שלמים באמת, שלמים בתורתם, ביראתם, שלמים מצד הפרט שלהם ושלמים מצד כלל ישראל, וההכשרה אל השלמות הזאת פועלת אז הרבה יותר ממעשים גדולים ביותר. אדם כזה שהוא שלם, עצם המציאות שלו היא כבר משפיעה על עם ישראל. היחידים שמשלימים את עצמם בחדרי חדרים, ידוע הסיפור על הגאון מווילנה, שהוא היה בעל השפעה אדירה, אבל לא היה לו לא רמקול ולא אינטרנט ולא עיתון ולא הוא היה ספון בתוך חדרו, ועל מנת שלא יפריעו לו ללמוד גם היה סוגר את התריסים, ובכל זאת הוא היה בעל השפעה אדירה על כל עם ישראל. זה היחידים שהם מכונסים בתוך עצמם, משלימים את עצמם, עוסקים בתורה, עוסקים במצוות, אבל לא בשביל עצמם. בשביל כלל ישראל, והם מקרינים באופן סמוי על כל עם ישראל. היחידים שמשלימים את עצמם בחדרי חדרים ויודעים ומכירים בעצמם כי הם עבר אחד מן האומה כולה, אשר בבריאות העבר ובשלמותו חיה כל האומה. הם חיים בתודעה כזאת, למרות שהם שייכים ללמד וב צדיקים נסתרים, תכף נכיר אותה, הם לא ורב, הם אנשים נסתרים, אבל כל כולם, האנשים האלה, משלימים את עצמם, למה? בשביל לזכות את הרבים, להשלים את כולם. ויש כאלה בכל דור ודור. ובשביל זה אינם מרגישים כלל במציאות הפרטית שלהם, כמו שהרב אומר, הם אנשים כלליים, הוא מעיד על עצמו, שהוא אין לו פרטיות בכלל, הוא חי למען הכלל. כל עניינו כלל ישראל. ומתאמצים לשפר ולייפות את העבר ההוא שבידם, יודעים שמצד עצמם אין להם שום חיות, כי היא מצד האומה כולה, ובזה הם עושים את האומה לחטיבה אחת, בעולם יחדים ייחוד, ברכה וקדושה, כולו קודש להשם. יחידים אלו הם מקיימים את העולם, והם מקרבים את ליבם של ישראל לאביהם שבשמיים, הם המנהיגים האמיתיים, אף על פי שלא נודע טבעם בעולם שהם נסתרים כאמור, בכל זאת הם המנהיגים האמיתיים של עם ישראל. כך אומר הרב חלב, והוא מעריך את זה, מעריך בעניין. טוב, אנחנו נקיים בימים שאנחנו לא רק מצפים לישועה, אנחנו זועקים לישועה. מצפים לישועה וזועקים, אנא השם, הושיע נא. הגמרא במסכת סוכה, אומר בסעיף 2, הדף השני, החליל זה הכלי שהוא מנגנים בו 5 ימים או 6 ימים, זהו החליל של בית השואבה שאינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב, מכיוון שהתזמורת הזאת, נאמר ככה, זה כמו בחתונה, התזמורת היא חשובה אבל היא לא העיקר, העיקר זה החתן והכלה, התזמורת רק מרבה שמחה בחתונה, אבל העיקר באמת עצם השמחה. לכן היא לא דוחה לא שבת ולא יום טוב, ולפעמים כשיום טוב יוצא באמצע השבוע, אז 5 ימים. אומרת הגמרא, איתמר רב יהודה ורב עינה, חד פני שואבה, הוא קורא לשמחה המיוחדת הזאת, הוא קורא לה שואבה, וחד פני חשובה, אחד הוא קורא לזה שמחת בית השואבה, ואחד קורא לזה שמחת בית החשובה. אמר מר זוטרא, מן דתני שואבה לא משתבש, ומן דתני חשובה לא משתבש, זה נכון וזה נכון. גם מי שקורא לשמחת בית השואבה, בית השואבה, הוא בסדר גמור. גם מי שקורא לשמחת בית השואבה, בית החשובה, הוא גם בסדר גמור. מדוע? מן דתני שואבה לא משתבל, דכתיב, ושבתם מים בססון, ובהמשך הוא ממעייני הישועה. מן דתני חשובה לא משתבל, דאמר מר רב נחמן, מצווה חשובה היא, ובא מששת ימי בראשית. אנחנו מתחברים במצווה הזאת של ניסוך המים בחג הסוכות, מתחברים למעשה בראשית, לששת ימי בראשית. נתחיל מהדבר הראשון. ושבתם מים בססון, הוא אומר, מה זה שבתם מים בססון? ממעייני הישועה. אומר במקום הלשון תרגום, ורש"י מוסיף על זה, ותקבלו אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקיה. תמצית כל מה שאמר הרב חרל"פ מקודם, בלשון התרגום. יגיעו ימים, והבאתי כאן את התנ"ך, אבל אני לא רוצה להאריך יותר מדי בזה, הפרק הזה, ושבתם מים בששון, וממעייני הישועה, כל כולו עוסק בקיבוץ גלויות. יגיעו ימים שעם ישראל יתקבץ מכל העולם, יבוא לארץ ישראל וכו', בימים ההם, באותם ימים של קיבוץ גלויות, כתוב, ושבתם מים בססון ממעייני הישועה. שבתם מים, כן, ואמרתם ביום ההוא, הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו ועמים על ילותם, הזכירו כי נשגב שמו, והוא מעריך קצת כאן בדברים האלה. אומר רש"י במקום, מה זה ממעייני הישועה? כי ירחיב באותם ימים שהעם ישראל יתקבץ לארצו ועם ישראל יגאל, ירחיב ליבם על ידי ישועה הבא להם, והתגלו להם רזי התורה שנשתכחו בבבל על ידי הצרות שבאו עליהם. זאת אומרת, לעתיד הרש"י מפרש באופן פשוט, יושבתם מים בששון, יהיו אנשים שיתגלו להם רזי תורה, והאנשים האלה שיתגלו להם רזי התורה, הם ישקו את כל האומה. בגלות, גלות בבל, על אחת כמה וכמה, גלות שנות אלפיים, השתכחה אותה תורה, רזי תורה, מה שהוא קורא להם רזי, נשתכחו, וכשעם ישראל יגאל, רזי תורה היו כבר נחלת כולם. מה זה רזי תורה? מה זה העניין של רז? אומרים, רז בגימטריה זה רז זה אור. רז זה 207. מה זה אור? 207. אור התורה, רזי תורה, הם יהיו דבר נחלת הכלל. מתי? כשעם ישראל יגאל מכל הצרות, רזי תורה, אור, איזה אור? האור הגנוס, אותו אור שהוא נגנז במעשה בראשית, לצדיקים לעתיד לבוא, לאותם אנשים מיוחדים, הדבר הזה יתגלה להם, והם, אותם הצדיקים המיוחדים, הם האנשים האלה ישקו, ושאבתם מים, אנחנו נשאב מהאנשים המיוחדים האלה, אנחנו נשאב מים בססון, בשמחה גדולה, ונלמד את אותם רזי תורה מאותם צדיקים, והרב סיודה, זכר צדיק לברכה, היה נוהג לומר את זה לאבא שלו, זכרונו לברכה. מי זה הצדיקים, אותם הצדיקים המיוחדים, שיקומו בדור שלנו? אחד הצדיקים האלה, מסתם יש יותר צדיקים, נראה תקף. בכל זאת, אחד הצדיקים זה הרב קוק זצ"ל, שהוא משקה אותנו את מימיו, את אורותיו, נאמר, כל שרה. זה אור, 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 אור זה טוב. כן, מתים איתנו, שבתם מים בססון, מה זה העניין של מששת ימי בראשית, שהוא נקרא חשובה? אז זה ראיתי מאמר דווקא של הרב בזק, אלי בזק, שהוא כאן נוהג לתת שיעור וגם להתפלל, שהוא מסביר שם את העניין הזה של שאיבת המים, שזה קשור לערב הזה, מסביר את זה באמת באופן פנימי יותר, עמוק יותר, כי הוא מתלמידי הרב קוק זצ"ל, אז בטח הוא קיבל ממנו את ה... את הסוד, זה סוד אמנם, אבל אל תגלו את זה, בסדר, שישאר בינינו. הדבר הזה. כי מעשה בראשית לא דורשים ברבים, אבל כאן רק רמז, רק איזה משהו, איזה נגיעה בעניין הזה של מעשה בראשית. מה זה המים האלה? ידוע במעשה, וכך הוא מסביר הרב אלי בזק. המים, אומר, במעשה בראשית, היו מים שקראו להם מים בוכים. מים בוכים, איזה מים בכו? אותם מים שהם ביום השני הבדיל בין מים למים. היו מים תחתונים והיו מים עליונים. והייתה הבדלה, והמים התחתונים, הם היה להם צער גדול, שהם נהפכו, היו יכולים להיות מים עליונים, בכל זאת הבדילו אותם והפכו אותם למים תחתונים, ירדו למטה, והמים האלה יש להם צער, בכי גדול. ואין מים אלא תורה, זה דבר ידוע. יש מדרגות מדרגות בתורה. אז מה זה עניין של שמחת בית השואבה? מה שואבים? שואבים מים אל המזבח. אותם מים תחתונים, אותם מים שהם בוכים, מעלים אותם ממי השילוח, מעלים אותם למעלה, למזבח, וההעלאה הזאת היא לא רק העלאה של אותה כמות מים שמעלים, זה משפיע על כל המים בעולם. לא רק על גשמים, אלא גם אם אמרנו אין מים אל התורה, זה מרומם את כולם. וזה מביא שמחה גדולה מאוד. כל שמחת בית השואבה זה רק הכנה לקראת השאיבה הגדולה הזאת, שאנחנו מרוממים, אנחנו מעלים את המים התחתונים, מחברים אותם למים העליונים. מה שנקרא את הענפים אל השורש. ככה מסביר את זה, פחות או יותר במילים האלה. אז זה עניין חשובה, זה דבר חשוב מאוד. חשוב מאוד לרומם את התורה, להעלות את התורה, לחבר אותה למים העליונים, לחבר אותם למקור, לאלה ולאלה. אז זה עניין של חשובה. אז ראינו שהחג הזה, הימים האלה, זה שייך לאנשים מיוחדים במינם. לא כל אדם יש לו את המעלה הזאת, את המדרגה הזאת, של זוכה לשבתי מים בססון, לשאוב מים ולהשקות את עם ישראל. אז זה באמת אומרת הגמרא. תקראו בבקשה, בדף חסיד קל, המשנה אומרת, כאן אני רואה, הדף שלי הוא כאן משום מה צילום להגדה. מי שלא ראה שמחת בית השואב, אני אומר לבעל פה, לא ראה שמחה מימיו, במוצאי יום טוב הראשון של חג, ירדו לעזרת נשים ומתקנים שם תיקון גדול, מנורות של זהב היו שם, וארבעה ספלים של זהב בראשיהם, וארבעה סולמות לכל אחד ואחד, וארבעה ילדי המשנה, ילדים מפרחי כהונה ובידיהם קדים של 120 לוג, שהם מטילים לכל ספל וספל, מבלעי מכנסי כהנים ומניהם, מהן היו מפקיעים, מהן היו מדליקים, ולא היה חצר בירושלים שאינה מהירה מאור בית השואבה. חסידים ואנשי מעשה, לא כולם, אלא דווקא חסידים ואנשי מעשה, היו מרקדים בפניהם באבוקות של אור שבידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ואני רוצה ברשותכם לעסוק באותם חסידים ואנשי מעשה שהיו מרקדים בפניהם והיו אומרים שירות ותשבחות. הגמרא, שהיא מתארת מה היו עושים אותם חסידים ואנשי מעשה, מתארת את השמחה ואת האמירה גם של אותם חסידים ואנשי מעשה. תנו רבנן, בהמשך, אתם אומרים למטה, יש מעין אומרים אשרי ילדותנו שלא באישה את זקנותנו. דהיינו, מה שנקרא ילד טוב ירושלים. הם גדלו כאן בחממה, נאמר, של תלמודי תורה. מה שכל אם ישראל יהודיה רוצה שהבן שלה יהיה, שמתחילה ועד הסוף ילמד תורה, יהיה ירא שמיים, יאהב את השם, יאהב את עם ישראל ואת ארץ ישראל. אשרי ילדותנו שלא באישה את זקנותנו. אלו חסידים ואנשי מעשה. ויש מהן אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו, הכוונה היא לבעלי תשובה, לתלמידי מכון מאיר, חלק, לא כולם, חלק הם צדיקים מלידה. אבל חלק מהם הסתובבו בעולם, מה שנקרא. אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. אלו בעלי תשובה, ואלו ואלו, הצדיקים ואנשי מעשה, והבעלי תשובה, אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחל לו. והם היו האנשים שעמדו בלב החגיגה הגדולה הזאת של שמחת בית השואבה, שהיא באה כתוצאה משלמות שהייתה בהם. כמו שאומר המהר"ל מפראג, אומר, השמחה זה ביטוי לשלמות, והעצבות זה ביטוי לחיסרון. אז הם היו האנשים השלמים, שהם היו המנוע של כל השמחה בשמחת בית השואבה, והם הקרינו בשמחה שלהם, הקרינו על האחרים, וכל האחרים יעמדו ביציאה, כמו שאומרים, בתרגונה, נקרא ביציאה, כן, והם היו סופגים את השמחה העצומה שהאנשים המיוחדים האלה היו שמחים והיו מקרינים אל הסביבה שלהם. תניה, נותן דוגמה, אמרו עליו על הלל זקן שהיה שמח בשמחת בית השואבה, אמר, כן, אם אני כאן, אם אני כאן, הלל הזקן אומר, הכל כאן. ואם איני כאן, ואיפה הוא רוקד? איפה הוא לא לזקן רוקד בבית שני? איפה הוא רוקד? בעזרות, בבית המקדש. אם אני כאן, הכל כאן. צריך להתבונן בדברים של הלל הזקן. אם אני כאן, זאת אומרת, אם עם ישראל כאן, כל העולם כאן. הרי בית המקדש משפיע על כל העולם כולו. אם אני כאן, כל העולם מחובר לכאן. ואם איני כאן, אם עם ישראל לא כאן, מי כאן? אף אחד לא כאן. כל העולם מפוזר. יש לב לעולם, יש מרכז לעולם. והלל היה מתבונן על הזמן והמקום, ברוך השם, הוא היה רוקד בבית המקדש, במקום המרכזי הזה, שמשפיע על כל העולם, אומר, כל העולם כאן. מכאן השפעה על כל העולם כולו. כי זה כל העולם, זה נאמר על אדם ירא שמיים. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, כי זה כל האדם. כן, האדם הוא עולם קטן. אבל איפה העולם הקטן הזה משפיע על העולם הגדול? בבית המקדש, זה המקום שבו יש השפעה לכולם. אז אם אני כאן, הכל כאן. ואם איני כאן, מי כאן? הוא היה אומר, כן, למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם הולך בשדרות המאירי. לאן אתה הולך? ללמד זכות, לאן אתה הולך? לאן אנשים הולכים בשדרות המאירי? למקום שאני אוהב, שם רגליי מוליכות אותי. אבל אם חס ושלום אתה רואה מישהו הולך ל... אני רוצה להזכיר כאן במקום כזה, יש מקומות כאלה ששם... לאן אתה הולך? במקום שהוא אוהב, שם הוא הולך. הרגליים מגלות את האהבה של האדם. את מה שיש בליבו, מה שיש בפנימיותו, כן? ולאן הוא הולך אליהם? לבית המקדש, הולך למקום, לבית המקדש. אם תבוא אל ביתי, אם אתה תבוא, יש כאן הגעה, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. טוב, דרך רמז אני אומר ככה, יש אתה, אתה ואני, זה דבר שני הביטויים האלה. אתה זה נוכח, אני זה אני, אבל אם אתה, אתה, הכוונה כשאומרים ברוך אתה, אתה אומר בברכה, אומרים ברוך אתה השם. אז אומרים חכמים, מה זה ברוך אתה השם? אתה יהודי מאמין בנוכחות האלוקית, שהאלוקים הוא נוכח, הוא לא בשמיים רק, אלא הוא גם כאן, הוא בארץ. אם אתה תבוא אל ביתי, אם אתה כאן, אם אתה כאן מתגלה במקום הזה, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. האני שלי אבוא אל ביתך, אני בביתך. אם האלוקות נוח, השכינה מתגלה כאן, אני בביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אם אין נוכחות אלוקית, אם אין שכינה, אני לא אבוא אל ביתך. הלל. שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. יש כאן כמה דברים של הלל, אבל נדלג אליהם. עכשיו, זה לגבי האמירות. האמירות, החכמים היו משבחים את הקדוש ברוך. מה הם משבחים? ריבונו של עולם, אני מודה לך שאני צדיק. מותר לו אבל הוא לא צדיק בשביל עצמו. לא הלל ולא הצדיקים ולא אנשי המעשה. ולא, למה, דרך אגב, למה קוראים להם אנשי המעשה? יש צדיק ויש אנשי מעשה. אנשי מעשה זה אנשים שיודעים שכל מעשה ומעשה שהם עושים בחיים משאיר רושם בעולם, משפיע על כל העולם. זה נקרא אנשי מעשה. זה אנשים מיוחדים שיודעים מה פירושו של דבר, מעשיו של יהודי, מעשיו של אדם, איך הדבר הזה משפיע.
ובעלי תשובה, אז הם היו מאוד שמחים על השלמות שבהם. אבל כל השלמות שבהם לא הייתה בשביל עצמם, לטפוח לעצמם לשחרר, על הכתף, להגיד, הנה, ברוך השם, אשראי שזכיתי להיות בעל תשובה, אשראי שזכיתי להיות צדיק, אלא אשראי שזכיתי להיות צדיק ואיש מעשה ובעל תשובה, לא בשביל עצמי, בשביל להקרין על כל אלה שמסתובבים סביב ועל כל העולם כולו. זה הייתה מעלת הצדיקים. צדיק אמיתי, כמו שראינו אצל הרב חרל"פ, הוא אדם שבכלל לא חושב על עצמו. זה אדם שכל כולו למען הכלל, הוא חי למען הכלל. ובלשון שלנו הוא אידיאליסט. הוא לא איזה אדם שהוא חושב על האינטרסים שלו, כמה יהיה לי טוב או משהו כזה. זה נקרא צדיק אמיתי. והמחשבה הזאת, כמו שהרב כותב באורות התשובה, שמי שעושה תשובה בשביל האחרים, בשביל עם ישראל, הוא משפיע באופן נסתר על כולם, מזכה את כולם בתשובה, למרות שהוא עושה את התשובה לעצמו. אבל אם אני בא למכון מאיר, לא בשביל עצמי, אם אין אני לי מי לי, נכון, אבל כשאני לעצמי, מה אני? זה אומר הלל. אז אלה הם הצדיקים, האנשים הכלליים האלה, שהם השתלמו, כמו שראינו את הרב חרל"פ, וכל ההשתלמות שלהם, כל העניין שלהם היה בשביל להשפיע על כל עם ישראל. ואני ברשותכם רוצה לדלג על הדבר הזה ולעבור לסעיף אחד, שנבין מה זה הצדיקים באמת. הלילה הזה הוא נקרא ליל הערבה. הלילה הזה שאנחנו נעשה את זה. וזה קשור לאותם צדיקים מיוחדים שדיברנו עליהם, תכף נראה אותם. מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא. יורדים לשם ומלקטים משם מורביות של ערבה ובאים וזוקפים אותם בצידי המזבח וראשיהם כפופים על גבי המזבח. אני רוצה להתייחס למשנה הזאת, להתחלת המשנה הזאת. המשנה מלמד אותנו, מבאר אותנו מה זה העניין של מצוות ערבה. וצריך לדייק בלשון המשנה. המשנה אומרת ככה, מקום היה למטה מירושלים. ירושלים, תרתי משמע. ירושלים זה מקום גבוה. גם פיזית לעומת מוצא. אבל גם רוחני. אבל היה מקום שפל. מקום נמוך, למטה מירושלים, ונקרא מוצא. הגמרא דנה כאן למטה, למה קוראים למקום הזה מוצא? תנה, המקום הזה נקרא באמת קולוניה. קולוניה, זה שמו. קולוניה ברמי זה בדרך כלל מושבה, מושבה. תנה, מקום קולוניה הווה, ותנא דידן, מה הייתה מקר אליהם מוצא? בכל, למה המשנה קוראת לו למרות שהמקום הזה נקרא קולוניה? גיסי היה אצלי אתמול, בלילה, לא, היום דיברנו על זה בעצם. דיברנו על זה שהוא זוכר שלמוצא קראו קולוניה. הוא יהודי כבר די מבוגר, הוא אומר, מוצא של היום באמת קראו לו קולוניה. אז שואלת הגמרא, למה קוראים לזה מוצא? מה הייתה מקרה למוצא? היידי דה מייפק מקרגה דה מלכה קרה למוצא. הפירוש בעברית אומר, היה אנשים שהם היה להם פרובילגיה מיוחדת של הרומאים. הם לא היו צריכים לשלם מיסים. העם נסחט על ידי הרומאים, אבל היו אנשים שהם לא היו צריכים לשלם מיסים. והאנשים האלה שלא היו צריכים לשלם מיסים, הם חיו לא פחות ולא יותר, איפה? במוצא, בקולוניה. עכשיו, מי אלה האנשים האלה? סליחה שאני אומר, משטפים. מי בדרך כלל לא צריך לשלם מיסים? מי משתף פעולה עם האויב? זאת אומרת, אלה האנשים האלה שהיו במוצא, אלה היו אנשים, לא רק שהם חיו במקום נמוך, במדרגה מאוד נמוכה, אלא הם היו אנשים שמבחינה לאומית, הם היו משטפים, משתפי פעולה עם הרומאים. זה לא היה סתם. איזה שפל מדרגה הם הגיעו. מה עושים בלילה הזה? בלילה הזה אנחנו לוקחים ממוצא את הערבות מהמקום השפל ביותר, מהאנשים השפלים ביותר, לוקחים את הערבות שלהם ומעלים אותם לאן? לבית המקדש, למזבח. מבירה המקטה לאיגרא רמה, ממקום הכי נמוך, מעלים את הערבות האלה למקום הכי גבוה. בעל שפת אמת, מעריך קצת, חוזר אל כמה פעמים על אותו רעיון, שידוע שכל ישראל זה עם אחד. אבל כידוע שעם ישראל מתחלק מדרגות מדרגות, והחכמים, המדרש דורש את זה, ארבעת המינים כנגד ארבעה סוגי יהודים שנמצאים, והערבה היא הפחותה שביניהם. בעלי טעם, בעלי ריח, מי שהוא בעל טעם הוא בעל תורה, מי שהוא ריח הוא בעל מעשים טובים, אבל הערבה אין לה לא טעם ולא ריח. הערבה זה ליל הערבה, זה הלילה הזה. הערבה היא, אין לאנשים שאין להם לא תורה ולא מעשים טובים, והם עוד ממוצא, מהקולוניה הזאת. קולוניה זה גם מרשום קלון, קולוניה, מהמקום הזה. זה המקום שהביאו את הערבות. מי שלא מסוגל להבין שבארבעת המינים צריך לקחת את הערבה, והיום הזה, לא סתם, זה יום שכולו ערבה, לרומם את האנשים מהסוג הזה שאין להם לא תורה ולא מעשים טובים, והם במדרגה כזאת שפלה, אז הוא לא עשה את הערב. זה האמת. איפה לרומם? בלב שלך. שם אתה צריך לרומם. יש לך מישהו שאתה חושב שהוא בשפל המדרגה ואתה לא סובל אותו? ויש לך איתו בעיות? אתה מסוגל להכניס אותו ללבך? לחבר אותו ללולב או לאתרוג שהוא הלב? או לעיניים שלך? שזה מבחינת ה... כך אומר בעל שפת אמת, אני מדבר על הדבר. כן, זה העניין. עכשיו, מי מסוגל לעשות דבר כזה? אז זה בא, מביאה הגמרה על רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה להזכיר את תחילת הדברים של הצדיקים המיוחדים, הנסתרים, הלמד גם צדיקים, שאז הם לא היו נסתרים, כי הם היו במרכז המעגל, שבית המקדש עמד על תילו, הצדיקים האלה ממש גרמו לכל עם ישראל לשמוח. וכל עם ישראל שאב משם, מהמקום הזה, שאב רוח הקודש. זה היה התרוממות עצומה. אבל מה בדורנו? מה בדור שלנו? מה, איך נעשה את הדבר הזה? חוץ מכון מאיר כאן. מקומות נוספים. אבל מי הם אותם צדיקים שהם הלב של עם ישראל? שהם המשפיעים היותר האמיתיים על עם ישראל? אז זה מביאה הגמרא, ברשותכם אני אקרא את הגמרא. מי הם הצדיקים האמיתיים שהם מזכים בכל דור ודור את כל עם ישראל? אמר חזקי, אמר רבי ירמיה למטה, משום רבי שומר בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה, וילמלא לי עזר בני אמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, וילמלא יותם בן עוזיהו, המלך יותם בן עוזיהו, אמנו, מיום שנברא העולם עד סופו. ואני רוצה להסביר את העניין, אמנם אין לי כאן את רשי, גם לכם לא, אבל אני אביא את פירושו של רשי. יש מידת הדין בעולם. אנחנו היינו עכשיו בראש השנה, ימי הדין, אבל אפשר לפתור אותנו ממידת הדין. מי יכול לפתור אותנו ממידת הדין? רבי שמעון בר יוחאי אומר. ואם אני לא לבד, אני עם הבן שלי, ואם היה יותם, שהיה מלך צדיק וענב גדול, לא תהיה מידת הדין בעולם. רק חסד, רק טוב, רק שמחה. איך הוא יכול לעשות את הדבר הזה? אומר רש"י במקום שרבי שמעון בר יוחאי מוכן לסבול בעד כל אלה שמגיע להם מידת הדין. שאם מישהו מגיע לו חס ושלום מידת הדין, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אני לוקח את זה לעצמי. ואם הבן שלי, אז לא רק בדור שלו, זאת אומרת מרגע שהוא נולד עד שהוא נפטר, אלא אומר, מבריאת העולם. עם יותה מבריאת העולם ועד אחרית הימים, לבטל את מידת הדין. ומה המשל דומה להורים, שלא עלינו, ילד סובל מאוד, יחמם מאוד, או משהו כזה. באים ההורים, אומרים, אנחנו מוכנים לסבול, רק שהוא לא יסבול, אנחנו מוכנים לסבול בשבילו. שהסבל לא יבוא עליו, יבוא עלינו. זה הורים אוהבים. אהבה כזאת היא לילדים שמוכנים לסבול, בגלל מי שהם אוהבים אותו. אז זה רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו. שהם אנשים כל כך כלליים, אומרים, בשביל מי אנחנו חיים בכלל? של האחרים יהיה טוב. ואם זה כרוך בזה שכל מידת הדין תבוא עלינו, אז אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו את הדבר הזה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי. אומרת הגמרא בהמשך. אמר חזקי אמר ירמיה משום רשב"י, ראיתי בני עלייה. ראיתי בני עלייה, תשימו לב למילה עלייה. עלייה לא כתוב עין למד יוד ה', אלא כתוב עלי בשני יהודים. עלי יוד, יוד קי, כן? ראיתי בני עלייה. ואין מועטים. בעולם בני עלייה הם מועטים. אם אלף הן, אני ובני מהן. אם מאה הן, אני ובני מהן. אם שניים, אם בכל העולם כולו יש רק שני אנשים שהם בני עלייה, הוא אומר את זה לא מתוך גאווה, מתוך אחריות, תגב נראה, אני ובני הן. כך הוא אומר, צריך קודם כל להבין מה זה בני עלייה. אז דורשי רשומות, כמו שאומרים, אומרים כך, יש שם השם, יוד קי וו קי. יוד קי וו קי, השם הזה מתחלק לשני חלקים. החלק הזה, החלק האחד זה יוד קי. הללו, כאן אנחנו אומרים. מן המצר קראתי יוד קי, לא שם השם, אלא קוראים יוד קי. אז חכמים, דורשי רשומות אומרים, שהעניין הזה יש, וו קי לא. וו קי לא קוראים בפני עצמו. אבל יוד קי כן קוראים בפני עצמו. למה? כי יוד קי זה השורש של השם. זה לא הענפים, זה לא הגילוי, זה הדברים הפנים פנימיים של שם השם, הם נרמזים ביוד ובקוצו של יוד ובקי הראשונה, שם הכל גנוז בתוך זה. זה השורש של כל דבר. יש אנשים שחיים ברמה של יוד קי, זה רבי שמעון בר יוחאי ובנו. ראיתי בני עלייה, אנשים שחיים באטמוספירה הזו, ברמה הזו, בחיבור הזה. זה נקרא, אומרים ככה, על האדם הראשון שקיצץ בנטיות. מה זה קיצץ בנטיות? הפריד בין היוד קי ובין הוו קי. זה נקרא קיצוץ בנטיות. וכל העניין שלה, לחבר את העולם שלנו, העולם העשייה, שזה נרמז בוו-קי, כל העולם הזה לחבר אותו לשורשו, ליוד-קי. אז בני העלייה האלה הם מעטים מאוד. הייתי בני העלייה, והם מעטים מאוד, ויכול להיות, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאני ובני היחידים שהם בני העלייה, ובזכות בני העלייה האלה, כולם מתקיימים. זה בדור שלנו, בדור של אין בית מקדש. אנשים בודדים. ואז דנה הגמרא, באמת, מי זה הבני העלייה האלה? בוא נראה. שואלת הגמרא, ומי זוטרי כולי? האם כל כך מעט יש בני העלייה? והמרא והתמני עשרה אלפי דרה עבד וקמי קודש הבריחו 18,000 שורות. זה כתוב בחזקיהו. יחזקאל, סליחה, שנאמר סביב 18,000, לא קשיא. הדמסתכלי באספקלריה המהירה, יש מעטים מאוד, עד לא מסתכלי באספקלריה המהירה, זה מדרגות בגילוי השם. זה מסתכלי באספקלריה המהירה, מי זאת ריקו לאי? ואמר הבאי לא פחות אלמה מתלטין ושיטה צדיקי, דמקב לאפה שכינה בכל יום, בכל יום. למד ו' צדיקים, אין דבר כזה, כל יום ויום, יש בעולם לפחות למד ו' צדיקים נסתרים שהם מקבלי שכינה שנאמר אשרי כל חוכי לו. ואיך אתה אומר אני ובני מהם? על רבי שמעון בר יוחאי, רק כן. ובגימטריה לא זה 36, לא קשה, עד האלה בבר, עד האלה בלא בר. מסביר רש"י, ברשות ולא ברשות, צריך להבין את הדבר. מה זאת אומרת עולים ברשות או לא ברשות? יש אדם שרוצה להתקרב לאלוקים, יש כאן מישהו שמונה להתקרב לאלוקים? בוא תקבל מני רשות. למה צריך לקבל רשות? קודם כל יש לי כזה מד מידות. אם יש לך מידות טובות או לא, אתה עומד מול המראה, והמראה משקפת את המידות שלך. אם יש לך מספיק מידות טובות, שמתאים להתקרב לאלוקים, בסדר. אם לא, מה אתה צריך לעשות? ללמוד כל מסילת ישרים 1,000 פעמים, ולחזור לעבור טסט עוד פעם. בית, אתה יודע תורה, אתה יודע את הש"ס, יודע הלכות, מקיים תורה, דברים כאלה. מי שרוצה להתקרב לאלוקים, הוא צריך להיות ראוי לדבר. הוא צריך לקבל רשות. החידוש שכאן הגמרא מחדשת, שאומרת אפילו למד ו' צדיקים שנמצאים בכל דור ודור, ואין לי ספק שאחד מהם או שניים כאן אני רואה, הם כבר מתחבאים, לא, אבל הם בטח נמצאים גם בציבור הזה, ובזכותם, הם הלב, הם הליבה, הם שמאצילים מרוחם על כל עם ישראל. הלמד ו' צדיקים האלה אומר, יש גם מדרגות בלמד ו' צדיקים. אז יש כאלה למד ו' צדיקים שצריכים לקבל רשות בשביל להיכנס, להתקרב למלך, להיכנס אל המלך. ויש כאלה שנכנסים בלי רשות, ישר, לא לדפוק בדלת. למה המשל דומה? נניח ראש הממשלה, המלך. אז יש כאלה, שר האוצר רוצה פגישה עם בנימין נתניהו, צריך להתקשר למי? למזכירה, היא אומרת, חודש או שלושה, ניפגש, נסדר משהו. לא שלא ניפגש, אבל צריך רשות. אבל יש כאלה שאפילו לא פותחים את הדלת, לא דופקים בדלת בכלל. מי זה? זה שמגיש את התה. הוא לא דופק, הוא פותח את הדלת, מגיש את התה. כמשל, אני משל ידוע. זה מה שאומר כאן, אומרת הגמרא. העניין הזה של הערבה, לקרב את הרחוקים, לקרב את הפושעים, לקרב את אלה שאין להם לא תורה ולא... לכן הסוגיה הזאת על רבי שמעון בר יוחאי מופיעה בדיוק בעניין הזה של הערבה, של הערבה. זה אנשים שמוכנים לסבול בעד כולם ולקחת את הדין עליהם שאחרים לא יסבלו. אלה הם האנשים שנמצאים לא רק בזמן שבית המקדש היה, אלא נמצאים בכל דור ודור. הם הליבה, כמו שאומר הרב חרל"פ כאן, הם הליבה של עם ישראל. הם אנשים נסתרים אומנם, הם לא מפורסמים, לא ידועים. אבל הם מזכים בזכות צדיקותם, ובזכות זה שהם אנשים כלליים, הם רק פועלים למען הכלל, הם מזכים את כולנו. ובזכות הצדיקים האלה אנחנו גם נזכה לראות בבניין בית מקדשנו, ולחזור אל אותם מסיבות סיבובים שבהם בנית צדיקי ישראל בגלוי בבית המקדש, מתוך כך נזכה לישועה שלמה, נחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.